צהריים טובים לכם ושלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים. מקווה שאתם מזהים את הקול שלי, את הפתיחה, את הקול. אז כן, אני יהודית פוגל, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. אחרי הפסקה ארוכה של כחודשיים, אני פה מסתכלת ביומן שלי, אז אני רואה שהפעם האחרונה הייתה בערב פורים, או אחרי פורים אולי. ואתם יודעים, תמיד האילוצים והאילוצים כאלה ואחרים, ואחרי האילוצים הראשונים באים אילוצים שניים, ואחרי השניים השלישיים, וככה הדבר הולך ונדחה. אבל עכשיו אנחנו כאן, ואני כל כך שמחה להיות כאן, מקווה שלא תהיינה הפסקות, מכיוון שהבטחתי כבר להרבה מאוד ששאלו שהשבוע אנחנו מחדשים את התוכניות. אז כמו שאמרתי, אני יהודית פוגל, הנה המספרים שלי, 03-674-7620, 0528-703-667, 03-674-7620. ויום גדול לנו היום, ל"ג בעומר, יומד הילולה של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, כל מי שזקוק לישועות כאלה ואחרות, ומי לא זקוק, שהיום בעזרת השם יבשה בכל טוב ובכל הישועות האפשריות בזכות התנא רבי שמעון בר יוחאי. כמובן שיכולתי להקדיש את כל התוכנית לרבי שמעון, אבל מכיוון שכן, מה שקורה, שיש לפניי, אף על פי שהייתה הפסקה כל כך ארוכה, הרבה שאלות, בעיקר בוואטסאפ ובאס-אמסים. ואני באמת אענה להם. הגיע הזמן. אז מקווה שרשמתם את המספרים, ואני מתחילה. יהודית שלום. יש לי בעיות משמעת חמורות מאוד עם הילדים שלי. הגדול בן 5, הוא פשוט עושה מה שהוא רוצה. אחותו בת 3.5 עושה בדיוק אותו דבר. מחכה אותו בכל מכל, לא מדברת הרבה, פשוט עומדת על ידו, ומה שהוא מחליט, זה חל גם לגביה. ואני חוששת משני דברים. א', איך אני מצליחה להפעיל סמכות הורית. כבר הייתי בסוגריים ב3 קבוצות של הנחיית הורים, כי בעבר שמעתי אותך אומרת שהיום כמעט לא ניתן להיות הורים בלי ללמוד הורות. אז עשיתי את זה, אבל בלי תוצאות מיוחדות. ושתיים, האם הילדה הזאת לא הופכת להיות בבואה של אחיה, וכל מה שהוא אומר היא עושה אחריו קדוש קדוש קדוש, ואף פעם כמעט לא נתקלתי בזה שיש לה דעה משל עצמה. גם אם ברור לי מהיכרותי אותה שהיא לא הייתה רוצה עכשיו משהו מסוים, אבל בגלל שהוא קבע שזה מה שיהיה, היא מסכימה בעל כוחה ומיני ובי משנה את דעתה. וכשאני אומרת לה, נעמה, הרי לא רצית ככה, רצית משהו אחר, היא אומרת, אבל עכשיו אני רוצה את זה. אני מאוד מוטרדת בשתי הנקודות האלה. פשוט אין לי יכולת להפעיל סמכות הורית. משום מה, מול שני הפספוסים האלה, אני עומדת חסרת אונים, ולא יודעת איך להפעיל ולהשליט את רצוני עליהם. הביא עצה, יהודית היקרה. כל טוב, הרבה הרבה נחת. קראי לי תמר. אז תראי תמר, הסמכות ההורית מתחילה בנקודה הפנימית שלך. את צריכה דבר ראשון לבדוק בחדרי ליבך מה את מרגישה כאימא, ומה את מרגישה מול הילדים האלה. אבל זה ממש בדיקה פשוטה, הייתי אומרת, כמו שאת בודקת במקרר, כן? או בארגז הכביסה, את בודקת מה יש לך יותר, כביסה לבנה, ותתחילי בלבנים, או שתתחילי בצהובים, צבעוני, פשוט עוברים אחד אחד ומסתכלים. וזה מה שאת אמורה לעשות בחדרי ליבך גם בנושא ההורות שלך. מה אני מרגישה כלפי הילדים האלה. ולדעתי, אני לא מכירה אותך, אבל מהיכרות קרובה של הנושאים האלה, אני חושבת שאת מרגישה בעיקר שני דברים. א', פחד. את מפחדת מהילדים, ותכף אני אסביר ממה את בעצם מפחדת. וב', מין אמירה פנימית של כעס. שוב, הכעס הזה הוא כאילו מין, כמו איזה מין נחש שזוחל. הוא מתפתל פעם לפה ופעם לשם. את לא כועסת על הילדים, כי הם קטנים, והם הילדים שלך, ואותם את אוהבת הכי מכל העולם. אז זה מוזר להגיד שאת כועסת. אבל במבט שני, כן יש לך איזה שהם כעסים, כיוון שהם מעמידים בניסיון חוזר ונשנה כל יום את הסמכות ההורית שלך, את ה-well-being שלך, את שלומך. כן, אם את מסתכסכת עם הילדים כל רגע, אז הילד הזה, זה כאילו גורם לך להגיד, אני אמא רעה, הבית שלי רועש, הבית שלי כל הזמן שומעים בו צעקות, ויכוחים. זה לא בית נעים, רגוע, שלב כמו שחלמתי לבנות. יש, זה בית עם מתח. ולמה? כי הילדים האלה מביאים לי מתח. אז בואי נלך אחד אחד. א', הבדיקה הראשונה, את יודעת, כשרכב לא נוסע, אז יש איזושהי רוטינה איפה בודקים, מה בודקים כדבר ראשון. אז לא בודקים את הפנסים, הם לא בודקים את המנוע, את הדלק, את השמן, את המים, את כל הדברים החיוניים, החיוניים לתפעול של הרכב. אז אני מבקשת שאת תבדקי אם את מפחדת מהילדים האלה. כן, פשוט מפחדת לדומה. אם הילד שלך בן החמש, כשאת קובעת משהו אחר ממה שהוא רוצה, והוא מקים רעש אדיר, נשכב על הרצפה, רוקע ברגליים, צועק, משליך חפצים, ובעיקר צורח וצובח, את אמא רעה, אני שונאת אותך. ואפילו כבר הזדמן לי לשמוע לא פעם, הלוואי שתמותי. וזה מאוד 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 מפחיד. מה, אני אמא רעה? זאת אמת, הילד שלי יגדל עם קומפלקסים, עם משקעים, ואוי ואבוי, אנה אנחנו באים. אתם יודעים, רוב ההורים חיים היום בחרדה עצומה. פן יגרמו נזק לילד. וזה אולי כתוצאה של עודף ידע. אז טוב, אין טעם ללכת 100 שנה אחורה. אבל לפני 100 שנה, הורה שלא היה מרוצה מהילד, הכתיף לו סתירה. הילד הבין את המסר, קלט אותו, התיישר עם הקו שההורה רצה שיתיישר. וזה הסוף הסיפור. לפחות כשילדים היו קטנים. בבגרותה, אנחנו יודעים שהם לעתים קרובות מאוד, לא הלכו גם בדיוק בתלם שההורים קבעו. ואני לא מדברת כרגע על גיל ההתבגרות וילדים גדולים יותר, אלא על הגיל הרך, כיוון שהשאלה נשאלה לגבי הגיל הרך. את פשוט פוחדת מהם. אז אם את פוחדת, אז עבוד לך. עבוד לך, הם מזהים את זה. עכשיו, מה שקורה, אני פוחדת מהילד, יש לו זה מין דינמיקה כזאת שלא נגמרת בנקודה הזאת. הילד מזהה שאת פוחדת ממנו, ואז הוא מתבלבל, כי הילד בעצם צריך לנווט או מנווט חזק. הילד צריך לשבת כמו במטוס. את רוצה לשבת במטוס שאתה היה שם בטוח בעצמו, יודע מה לעשות. בדיוק הזדמן לי השבוע לקרוא על אותם שניים או שלושה מטוסי בוינג שהתרסקו וגרמו ל... כן, כל אחד יודע, בוינג מהדגם הכי חדש. אחד היה מטוס אתיופי, ואחד, אני לא זוכרת מאיפה. והם מיד, היה איזה קשל, ומיד אחרי ההמראה הם התרסקו. ומשחזור בקופסה השחורה, שכמובן הקופסאות האלה תמיד נמצאות, כי במוקדם או במאוחר, כי לשם כך הם נוצרו, כדי שנוכל ללמוד מה היה בתא הטייס דקה או שנייה או הרף עין לפני ההתרסקות, שהשם ישמעו. אנחנו למדים שהטייסים פשוט לא ידעו מה לעשות, עד שהטייס הטייס בכלל, כלומר, זה אחד שהיה בתא הטייס שהוא היה על תקן של טכנאי בלבד, הוא לא היה מהצוות שמפעיל בפועל את המטוס, אבל הוא הכיר את השלבים איכשהו, והוא צעק ברגע האחרון, תסיטו שם איזושהי מערכת. זה היה במטוס אחר שהגיע בשלום ליעדו. אז זאת אומרת, שאנחנו רוצים לשבת במטוס, ששם הטייסים יודעים מה יש להם לעשות. לא יאומן, במקרים האלה שאני מספרת לכם עליהם, בבוינגים האלה, בזמן אמת, הטייסים פתחו את ספר המטוס. אותו ספר שההוראות להפעלת המטוס מופיעות פה. ולכאורה, טייס שמפעיל מטוס כזה, צריך לדעת את זה בעל פה. אפילו אם ירים אותו באמצע השינה, ובאמצע מזעזע, מזעזע. באמצע הטיסה, המטוס מתנדנד, הם מתחילים לקרוא בהוראות, איך, מה האופציות, מה יש לעשות בקשה. המכשירים לא מגיבים כמו שהם צריכים להגיב, וכו וכו. וזה ממש 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 אותי זה הסעיר לגמרי. אז זאת התחושה בעצם של הילד, שהוא רואה את ההורה שלו צועק ומזגזג ולא יודע מה לעשות, וכל הזמן חי בפחד פן הילד הזה יבוא ויגיד עליי שאני אמא רעה. וזה הדבר שלדעתי הכי מעכב את ההפעלה של סמכות הורית. אז יכול להיות שאני אמא רעה, יכול להיות שאני אמא טובה, אבל אני הסמכות פה. אני ילדתי אותך, ותפקידי להעביר אותך בשלום, מנקודה א' של תינוק רך נולד, ואחר כך ילד קטן כמו שהילד שלך, לנקודה ב' וג' שאתה מתפקד כמבוגר אחראי, כאדם בוגר, כאדם שיודע להבדיל בין טוב ורע. זאת האחריות שלי, זה מה שקיבלתי. ואני אעשה את זה, גם אם תחשוב שאני אמא רעה, אז אני אמא רעה, טובה. ואני רוצה לומר לכם שהדבר הזה מאוד מאוד עובד. לא מזמן, לי אישית הזדמן כזה דבר, ואני פעלתי באיזשהו נושא כפי שפעלתי. ואחר כך התברר, לא, אני הייתי מאוד שלמה עם מה שעשיתי. במסגרת המשפחתית המצומצמת שלי, אולי לא כל כך המצומצמת, אני מדברת במסגרת של קלות ובנות ונכדות וכו. אז החלטתי לנקוט, לא עשיתי את זה מתוך הבטן, אני חשפתי הרבה ועשיתי, ואני שמחה שעשיתי. במבט לאחור זה כבר סיפור של לפני כחצי שנה או שלושת רבעי שנה, אני שמחה שעשיתי. ומי ש... מהמשפחה שאמרו לי, אבל את מקלקלת לעצמך את השם, את הרפיוטיישן שלך, מה, יגידו שאת סכסכנית ואמא מתערבת וזה? אמרתי, אוקיי, שיגידו, כן? אני כאילו מתאבדת על זה. מה אכפת לי מה יגידו? אני רואה ילד שהולך לעשות טעות קשה מאוד, אז אני מתאבדת על זה, שיגידו מה שרוצים. אתם מבינות? וגם אני צריכה לחיות עם ההרגשה הזאת. אני רוצה שהילד שלי עכשיו ילך לישון. או ילך להתרחץ. אז נכון שיגיד, אני שונא אותך, אני אמא, אמא רעה. אז בסדר, זה לא נעים לי לשמוע את זה, אבל כן, אני בדעה צלולה ובמחשבה ברורה, החלטתי להתאבד על זה. שאתה תגיד לי, את אמא רעה, בסדר, לוקחת את זה בחשבון. זה נקרא להתאבד. אז זה הנושא. את צריכה לבדוק בחדרי ליבך מה בדיוק את מרגישה אל הילדים האלה, ואיך את, כאילו, מה בדיוק תוקע אותך מלהפעיל סמכות הורית. עכשיו, לגבי הכעס, זה שוב, אני שוב אשווה את זה ואדמה את זה לטייס במטוס. אז הטייס היום, כן, אנחנו יודעים שגם טייס שמטיס מטוס עם מאות נוסעים. רוב הטיסה עוברת בטיסת מכשירים. הטייס לא מסתכל מהחלון של המטוס, מהקוקפיט, הוא מחליט אם לפנות שמאלה או ימינה, אם לעלות קצת או לרדת קצת. הוא מסתכל במחשב. והמחשב אומר לו מה לעשות. עכשיו, אם המחשב, נגיד, אומר לו מה לעשות, והטייס לא מסכים עם זה, זה נראה לו שגוי, או שלא מתאים למציאות, או הטייס יקה, ירביץ למחשב, לא. המחשב הוא לא פונקציה פה. כלומר, כשאת כאילו כועסת על הילד, כי מה? הילד בעצם גורם לך להיות בקונפליקט כל הזמן. אף אחת מאיתנו לא אוהבת לצעוק, ולא אוהבת לריב, ולא להתווכח, ולא להכריח, ולא ולא ולא. אבל אם את מאלצת אותי כל הזמן לעשות את זה, אז אני מפתחת אלייך אנטי. אנטגוניזם לא פשוט. ולפי דעתי את צריכה להתחיל בשתי הנקודות האלה. האם את מפחדת מהילד או מהילדים, והאם את מפתחת אליהם אנטגוניזם, שהאנטגוניזם הזה גורם לך להרבה איזה מין שרשרת כזאת של, כאילו, את מתניעה פה המון דברים. כי האדם שאני מרגישה אליו אנטגוניזם, אני אהיה מה שפחות במחיצתו. כלומר, אני לא ארצה להיות במחיצתו, אני אתרחק למקומות שיותר טוב לי שם. ועוד ועוד. אז זה כאילו ברור די ארוך ודי נוקב. אני בטוחה שאת יכולה לעשות אותו, אם כבר היית בססיות של הדרכת הורים, את יכולה לעשות את זה בכוחות עצמך. תמיד אפשר לפנות לאיש מקצוע שיעזור לך לעשות סדר בשתי הנקודות האלה. אני חוזרת ואומרת שכמו בכל מה שקשור בתורת הנפש, זה לא זבנג וגמרנו. אני עושה את העבודה הזו פעם אחת, וזהו, אני מסודרת לכל החיים. לא. בתורת הנפש אנחנו אמורים לעבוד יום-יום, או שבוע-שבוע, או מדי תקופה, על נושאים שחשבתי שהם כבר סגורים. אז אם חשבתי שאני כבר סגורה על זה וזה, פתאום אני רואה שזה אותו מכעיס אותי, זה אותו גורם לי לאנטגוניזם, או לכעס, או לדחייה, או לכל מיני רגשות שליליים. אז לא, זה לא שנכשלתי, אלא כמו שאמרתי, תורת הנפש היא בניין עדי עד. כל הזמן צריכים לעבוד עליו. וכאילו גם כמו בבית בית כזה, כמו בבית אמיתי, כן? אז סיידתי לפני 10 שנים. היה מאוד יפה. עברו 10 שנים. אני צריכה לסייד עוד פעם, לא יעזור כלום. לגבי זה שאת אומרת שהילדה היא קופי של אחיה, כלומר אין לה דעה, אין לה עמדה, כל מה שאח שלה אומר, למרות שאת יודעת בוודאות שהילדה הזאת בעצם רוצה משהו אחר, אבל היא לא מעיזה או לא מסוגלת להביע דעה שונה משל אחיה, אני חושבת שכרגע אין לך מה לעשות הרבה. אין לך מה לעשות הרבה. שני דברים שאת כן יכולה לעשות. א', קצת להפריד ביניהם. תדאגי שלפחות פעם בשבוע, אם אפשר פעמיים, מי שיקח את הילד או את הילדה לפעילות או לטיול או מה, בנפרד. שהילדים האלה לא יהיו צמודים כל הזמן זה לזה, אלא גם לחפש ולמצוא דרך להפריד ביניהם. נגיד, קניות בסופר. כל שבוע צריכים לפחות פעם אחת קניות בסופר, כן? אז אולי יש מצב שכל שבוע ילד אחר יבוא איתך לסופר או עם בעלך, מי שעורך את הקניות. כך יהיה לו איזשהו צ'אנס להיות לבד ולתרגל את העצמאות המחשבתית והפעלתנית שאת מחפשת. הילדה, אם האח שלה לא יהיה נוכח, היא תוכל להגיד, אני רוצה גלידה כזאת ולא גלידה אחרת, מה שהוא החליט. זה דבר אחד שאת יכולה לעשות. ודבר שני, הדברים האלה בדרך כלל מסתדרים כשהילדים גדלים. הם עוברים מעצמם. אני ראיתי הרבה מאוד ילדים עם הטשטוש הזה, עם ההזדהות המוחלטת עם אח או אחות גדולים מהם, אבל כשהילדים התבגרו, זה הסתדר. פעם יותר ופעם פחות, כי פשוט תורת הנפש היא לא 100%. היא לא החלטית. אבל הדברים בכלל, בכלל לא התקרבו אפילו למה שאת עכשיו מתארת. שאת יודעת ומכירה את הילדה, אבל היא מפחדת להביע את דעתה, כי אחיה כבר הביע את דעתו. אז בעצם כבר אין מה לדבר, כי הוא כבר אמר את שלו, אז האופציות נסגרו. אני יודעת בדיוק על מה את מדברת, ואני אומרת לך שאם זה מטריד אותך, ואת בכל אופן רוצה לעשות משהו, אז תדאגי שלפחות פעם פעמיים בשבוע היא לא תהיה במחיצתו, תהיה לה איזושהי פעילות בלעדיו. את יכולה גם לשאול את הגננת, הרי הם לא באותו גן. איך אם היא כן יודעת לעמוד על שלה, ואם יש לה דעה, ואם חווה דעה, כן, כשהם יושבים בקבוצות, האם היא גם שם מחוקה, ומסתכלת תמיד לראות מה יגידו ומיד מנהנת בראשה. כי בכל קבוצה יש גם איזשהו ראש קבוצה. אז בבית זה אח שלה הגדול. בגן זה יכול להיות מישהו אחר. ילדה דומיננטית, ילדה ש... ותשאלי כל גננת, היא תגיד לך שזה משהו מאוד 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 אופייני. הגננת אומרת משהו והרבה מבטים. לא אומר שכל המבטים, אבל הרבה מאוד מבטים מופנים אל המלכה של הגן או של הכיתה. מה היא אומרת? קודם כל, מה היא אומרת? ורק אחרי זה נחליט מה אני אומרת. הדברים האלה די מתשתשים עם הגיל, אבל כשתהיה יותר גדולה, תוכלי פשוט לדבר איתה על זה. היום אני לא בטוחה שהיא תבין. וגם אם תגידי לה, תשמעי, אם הוא אומר ככה, זה לא אומר שגם את צריכה להגיד ככה, זה פשוט לא יעבור. אם היא די צעירה עוד בשביל להבין את הניואנסים של כל הדברים האלה. אז חכי בסבלנות. אני מקווה שזה יעבור מעצמו. ואם לא, היא תהיה יותר גדולה, תוכלי לדבר. לכבוד הגברת פוגל שלום, ברוך, ברוך, ברוך שובך, 3 פעמים ברוך. מקווה שהפעם זה יחזיק מעמד ימים ושנים, ולא תעלמי לנו כמו שעשית בשנה האחרונה. טוב, וגם אני מקווה, ולקוות תמיד אפשר, שאלתי אלייך היא כזאת, אני נשואה שנים רבות, ולא פעם חשבתי להתגרש. מסיבות רבות רבות רבות. הילדים בגרו, חלקם נשואים, חלקם הגדול נשואים. והם השכם והערב אומרים לי תתגרשי. לא שווה לך לחיות עם אדם כזה. וזה על אביהם מולידם. הסיפור מאוד מאוד ארוך, יהודית היקרה, ולא אלאה אותך. אני יודעת שהאנטי שלו והנוקשות שלו והשפה הבודה שלו כולם נובעים ממקום אחד, ממקום של ילדות קשה, בדידות, הזנחה רגשית ועוד ועוד ועוד. אף על פי כן אומרים לי כולם, כל אלה לא נותנים לגיטימציה לעלבונות, לשפה הכי בוטה שתוכל לתאר לעצמך ולכל מה שאני עוברת. וכן, עליי לפרק את הבית. הלכתי לייעוץ. כבר כמה פעמים, עד שמצאתי מישהי שממש ממש מנעה אותי מלפרק את הבית, כבר לפני שנים. ואמרה, אני לא טוענת שטוב לך או לא טוב לך, אני מתארת לעצמי שמישהי שפתאום רוצה לפרק את הבית, זה לא נובע משעמום, אלא באמת לא טוב לה. אבל יש עוד שיקולים ויש עוד שיקלולים, בואי תעשי את השיקולים, את הבעד ואת הנגד. עכשיו עוד פעם הגעתי לנקודת שפל מאוד גדולה בחיי הנישואים שלי. ואני שואלת אותך, האם מה שאמרה אותה יועצת לפני שנים, ובאמת החזקתי מעמד, רוב הילדים התחתנו, קיימתי עבורם בית שלם, לא בית שבור, האם זה נכון, או שהיה עליי לדאוג קודם כל לעצמי, לשלומי ולטובתי? תודה רבה לך, סליחה על אורך המכתב, אבל דברים פשוט פרצו מתוכי ללא שליטה. קראי לי בבקשה נחמה. טוב, אז קודם כל, אני אבקש את סליחתך שפה ושם קיצרתי קצת. ואומרת נחמה שהילדים שלה, בכבודם ובעצמם, אומרים לה, את צריכה להתגרש ממנו. את לא צריכה להסכים שידברו אליי ככה. את לא צריכה להסכים לשמוע מילים כאלה בוטות ואלבונות כאלה. תתגרשי. אז אני אומרת תמיד, לכאורה נחמה, אני בהחלט מזדהה עם מה שאמרה לך אותה יועצת. כמעט שלא חשבתי שזאת הייתי אני בעצמי. ואני חס וחלילה לא בעד אלבונות, ולא בעד השפלות, ולא בעד כלום. אני בעד מערכת יחסים יפה, אוהבת, נדיבה, מכבדת, מחבקת, כל מה שתגידו, כל מה שאישה רוצה לעצמה. אבל אם היא לא זכתה לקבל את זה, ויש לה ילדים שזקוקים לבית עומד, לא בית קורס, אז אני לא יודעת אם היא לא, אני עכשיו מדברת ברמה הכי פרקטית שיש. הרי להקים משפחה זה דבר לא פשוט ולא קל, כולנו יודעות את זה. עכשיו, אם אנחנו נפרק את המשפחה הזו, אז הבעיות שלי האישיות תיפטרנה. אז נכון, אני אהיה לבד, ואם אני לא יודעת על מה הוא כל כך תוקף אותך, ולמה השפה שלו כזו בוטה, אבל בואי נגיד שהוא תוקף אותך על הרקע, את יודעת מה, הרקע הכי נפוץ, על רקע המשפחה שלך. אמא שלך מתערבת, היא גרה אצלנו, היא כל הזמן שורצת פה. אז תהיי גרושה, את לא תשמעי את המילים האלה. כי גם אם באמת אמך תגור אצלך, זה כבר לא יהיה רלוונטי, כי הוא כבר לא יגור בבית. אז נכון, החזית הזאת נסגרה. אבל השאלה היא, אם לא פתחת לעצמך חזיתות אחרות קשות פי כמה. כי ילדים להורים גרושים, אני כבר לא אחזור על המונולוגים האלה, שיוצא לי להגיד אותם לפעמים יותר מפעם אחת או 10 פעמים ביום. לאנשים שחושבים שאם קשה להם בחיים, והם סובלים משפה בוטה, מהתעללות רגשית, מכל מיני חוויות קשות מאוד, ואני יודעת שהחוויות קשות. אז בטעות הם חושבים שלפרק את הבית זה הפתרון. לפרק את הבית זה פתרון אחד, אבל יש עוד פתרונות. כן, אני חוזרת ואומרת את זה פה בפה מלא, ואני מודה לקדוש ברוך הוא, יש לי הרבה מאוד הצלחות. כי אני מוכיחה לאנשים שברמה הפרקטית לגמרי, הם לא הולכים להיטיב את תנאי חייהם. ההפך הוא הנכון. אז נכון שאני לא אסבול בגלל שאמא שלי מגיעה כל שבוע, אבל אני אסבול הרבה דברים אחרים. בראש ובראשונה שילדים יהיו ממוטטים, גם ילדים גדולים מאוד, פשוט יהיו ממוטטים. ואני יכולה כמובן לדבר על זה לא יום שלם ולא שבוע שלם ולא חודש שלם, אלא אולי שנה שלמה ואולי גם כל החיים. אז אם את שואלת אותי אם לפרק את הבית, אז אני אומרת לך לא. אני כן חושבת שאת צריכה באומץ וביושר ובממש ממש בצורה אמיצה מאוד לשבת מול עצמך עם דף ועט ולכתוב שם למה זקוק הבן אדם הזה כדי להיות יותר נחמד, כדי להפסיק להשפיל אותי או לדבר עליי בשפה בוטה או לבייש אותי מול קהל עם ועידה. ואני יכולה להמשיך ככה עם התרחיש הכי גרוע שאת חובה, ואני יודעת שאת חובה תרחישים גורים. עכשיו, עוד פעם אני חוזרת ואומרת, אם את חושבת שהפתרון הוא הגירושים, אז שוב, תשבי עם דף ועט, ותגידי לעצמך, כן, אתמול התגרשתי, מה אני עושה היום? מה קורה עם אביטל? מה קורה עם אבישג? מה קורה עם יאיר? מה קורה עם... תעשי רשימה של ילדיי. אני לפעמים גם מציעה לשאול את הילדים. אז את אומרת שילדייך כבר שנים אומרים לך, יאללה, תעזבי אותו, תתגרשי ממנו. אז בסדר. אז בואי נגיד ככה. תגידי לילדים, אתם יודעים מה? שנים אני שמעת את זה ממכם. אז זהו, קבענו תור ברבנות. מאוד מעניין יהיה לשמוע את התגובה שלהם. אז נכון, אני יודעת שלא בזמן אמת, הם אומרים לך, למה צריך את הבן אדם הזה? תתגרשי ממנו. הוא לא בן אדם. אני כמעט בטוחה שאם תבואי ותגידי להם, אוקיי, שמעתי בכולכם, ומחר אנחנו מתגרשים, אני, איך אומרים, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר ולראות את התגובה שלהם. אז לפי דעתי, את כן אמורה, והמכתב הבא שיש לי פה זה ב-SMS, וככה קצת משמיים, אני פה מדפדפת ב-SMS מלפני שבועיים שלושה שקיבלתי, ואני דווקא בחרתי ב-SMS הבא כדי להראות לך מה אומר מישהו אחר. אז אני כן אומרת שהגירושים הם לא פתרון טוב. כי אני אומרת, אני עוד לא ראיתי מישהי אחת שדרך גירושים הקטילה לעצמה את כמות הבעיות. תמיד זה רק גדל, כמות הבעיות גדלה, ו... מקסימום, אם עד עכשיו הייתה לי בעיה של אלימות מילולית, או אלימות כלכלית, או אלימות תדמיתית, או כל אלימות שלא תהיה, אז עכשיו יש לי אלימות אחרת, והתמודדויות אחרות, והמכתב הבא פשוט יחזק את מה שאני אומרת. יהודית היקרה, שלום. את כבר לא יכולה לעזור לי, אבל אולי מכתבי זה יעזור לנשים אחרות. ובכן, אני אישה בת 67, ושנים רבות הייתי בזוגיות גרועה, והייתי בוכה על כתפיהם של כל מי שרק רצו לשמוע. וכולם רחמו עליי וידעו שאני חיה עם בן אדם רע שעושה לי רק רע. כמובן יצאו לי להתגרש. מסיבות כאלה ואחרות לא יצא לנו להתגרש, אם כי זה היה על הפרק כמעט כל החיים שלנו. ולפני כ3 שנים חלה בעלי ונפטר. אני כבר 3 שנים אלמנה. ואני רוצה לומר לך, יהודית, ואולי תוכלי להפיץ את זה בתוכניתך, כדי שנשים אחרות תשמענה. אני עצובה, קשה לי אני בודדה. הילדים לא באמת מהווים לי משענת. הם רוצים להשתלט עליי. כל הזמן אומרים לי מה לעשות. ממררים לי את החיים. לא מבקרים מספיק, אבל כן נמצאים מספיק בשביל להגיד לי מה לעשות. מתערבים לי בכל דבר. איבדתי את העצמאות שלי, את שמחת החיים שלי, ובכל רגע נתון הייתי מחזירה את עצמי לשלוש שנים אחורה עם אותו בעל שהיה פוגע, מעליב, הכל בקו נטוי, סלשים, פוגע, מלל וכו וכו. לכן אני רוצה לומר, היזהרו בדבריכם, אל תמהרו לרבנות. וכמו שאת אומרת תמיד, הרבנות לא בורחת. אין צורך למהר, רק במקרי קיצון, וגם אז זה לא מה שהיה פעם לפני שנים, כאשר במאז. זה כבר התוספת שלי, אז אני יודעת שהיום, כאילו יש מגמה הפוכה, אם נשפחה כוס מים, זה כבר רבנות. והיד קלה מאוד על ההדק. אז זאת אישה בת 67, שאומרת, הנה, אני שנים שיחקתי עם הרעיון הזה להתגרש. ומשמיים פשוט עשו לי את זה. ולא עלינו, בעלה נפטר. והיא אומרת, שום כלום. כאילו שחררו אותי משמיים. אבל אני בודדה, הילדים לא ממש עושים לי טוב ונחמד. וכן, אני מתגעגעת לימים שהיה לי מישהו. אז נכון שלא הכל היה דבש, ולא הכל היה שושנים, אבל היה לי מישהו. הייתי עצמאית, הייתי בן אדם, ועכשיו אני לא יודעת מה אני. עד כאן מכתבה. מאוד 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 הייתי שמחה לשמוע את התגובה שלכם. כי זו תגובה מאוד, הייתי אומרת, מעניינת. אם כי אני יכולתי לנחש שאישה בת 67, והיא כותבת שלפני שלוש שנים, לא עלינו, בעלה נפטר. אז היא חיה איתו, בוא נעשה ככה, הייתה בת 63. אם היא התחתנה בת 20 נגיד, אז היא חיה כ-43 שנה. היא אומרת עשרות פעמים הם כבר חשבו להתגרש. אז פה כאילו הם, כן, אם יכולנו לנסות את זה, להתגרש כאילו בכאילו, ולראות איך שזה, ואחר כך רק לקבל את ההחלטה. ותתפלו לשמוע, אני לפעמים כן נותן את ההצעה הזו. אם כותבת לי מישהי כמו נחמה, שאומרת, תשמעי, הילדים שהם אמורים כאילו למנוע את זה ולהתחנן על נפשם, הם מדרבנים אותי להתגרש, אז למה שלא אעשה את זה? אז מאוד מעניין אותי לדעת איך הם ירגישו כשזה יקרה באמת. ויש לזה ניואנסים רבים ושונים. אז מצד אחד נכון, יש שקט בראש. אין מישהו שמציק ושואל ופוגע ומקטר ומבקר ומשחיר את החיים. אז זו תשובתי אלייך נחמה. אם להישאר עם בעל לא נחמד ומנבל את הפה ולא מדבר יפה, לא. אבל ביום שתביני אולי למה הוא עושה את זה, הרי אדם לא נולד מקלל ופוגע ומשפיל. הרי כל הדברים האלה זה תוצאה, זאת לא סיבה. אז אם תביני את זה ותנסי לאתר את הסיבה, תראי, לא בטוח גם כשאנחנו מאתרים את הסיבה, אז לא תמיד אנחנו יכולים לעזור ולשנות, אבל לפחות זה עוזר לנו לפרופורציות. אז כן, ואני שוב מדמה את זה למכונית נוסעת. אם המכונית לא נוסעת, מה זה יעזור לי להתגרש ממנה? או מה זה יעזור לי לכעוס עליה? אני צריכה לפענח למה המכונית לא נוסעת. אז זו תשובתי. ואני פונה פה אס-אמס, יהודית היקרה שלום, מאוד מבקשת ממך להיות עקבית ולתת תוכנית לפחות אחת לשבוע. בעבר היית נותנת אחת פעמיים בשבוע. אני לא מבינה מה קרה. הרי רמת העיסוקים שלך והעומס אמורים לרדת קצת עם השנים, לא? זה לא ירד לך בכלל? מה זה הדברים האלה? טוב, סתם הכל בצחוק. אני באמת מקווה שפעם התוכנית תחזיק מעמד בצורה סבירה ועקבית אחת לשבוע. מאוד מבקשת, מפצירה. אם היה לי משהו לאיים עלייך, אולי הייתי מאיימת. אבל הכל סתם בצחוק. גם בגלל שאני מאוד אוהבת אותך ואת התוכניות שלך. טוב, מה אני אגיד לכם? זה די מכניס אותי לסטרס. אוי ואבוי לך, אם זה, האמת שזה לא תלוי בי, אולי כן תלוי בי. לא יודעת. ובכן, רציתי לשאול אותך שאלה כזאת. בני בן ה-32, גרוש ללא, יוצא מזמן מה עם גרושה, בת 30 פלוס 3. אני היסטרית מזה. היא אישה מאוד מאוד עסוקה. הזדמן לי כבר לראות אותה ולדבר איתה כמה פעמים. אי אפשר לדבר איתה רצוף יותר מאשר 4 מילים, ובדקתי את זה. כל הזמן הילדים שלה זקוקים לה, צריכים אותה. הם ילדים מגיל 10.5 ומטה. לפי דעתי הם נודניקים, הם מפונקים, הם הרוסים, לא יודעים בכלל מה זה משמעת, בחיים לא שמעו את המילה לא. אם הם ירצו שהיא תוריד להם את הירח, היא תלר ותוריד. אין לה שום פניות לכלום. רצינו לצרף אותה לטיול משפחתי קצר, בערך 4-5 שעות, לרגל יום הולדת של אחת מבנות המשפחה. היא הבטיחה בכל הקדוש שהיא תגיע. ברגע האחרון היא ביטלה, מכיוון שאחד הילדים לא הרגיש טוב. היא מטופלת יום ולילה. הגרוש שלה כמעט לא רואה את הילדים. הוא גר בעיר אחרת. בני מתעקש שזאת האישה של החיים שלו, והוא לא יוותר גם אם היו לו 10 ילדים. מה אני עושה? אנה אני באה. הוא צילי עצה. תודה רבה לך וכל טוב, רבקה. טוב, רבקה פה הרחיבה את הדיבור מאוד 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 על המועמדת הזאת, על אותה צעירה שיוצאת עם בנה ומטופלת ב3 ילדים. רגע, רבקה כותבת אם היא עובדת, כן, היא עובדת גם. ואין לה יום ואין לה לילה. והיא רוצה להתחתן עם הבן שלה. ואיפה? מתי? כן, לפי מה שכאן כותבת רבקה, אני חושבת שאפילו לא יהיה לה זמן לקבוע תור ברבנות או באיזשהו מקום. כן, מרוב שהיא תרודה ותרודה ותרודה. תראי, הכל משמעי. אני ממש עכשיו, כלומר, עכשיו היה ספירת העומר ולא התחתנו, אבל ממש בערב פסח הייתי בחתונה בפרק ב' שלאישה 8 ילדים, לא 3. ואני הייתי בקשר איתם עם הזוג הזה לפני החתונה, כאילו עזרתי להם בקבלת ההחלטות, בבדיקת הספקות שהיו שם בשפע, וליוויתי אותם. וגם הלכתי לחתונה, דבר שאני לא עושה בדרך כלל, אבל זה היה ממש בקרבת הבית שלי, והלכתי. ואני קצת בקשר איתם עדיין. הם כל כך מאושרים, וכל כך טוב להם, והיא כל כך, כאילו, היא כל כך מנווטת, ואומרים היום מג'נג'לת, בין המשימות השונות, היא אם, והיא רעיה חדשה עכשיו, יש לה בעל חדש, וזה, היא מצליחה, טוב, זה לא אומר, זה רק חצי שנה, וזה לא אומר מה יהיה אחר כך ובהמשך וכו וכו. תראי, הצעתי אלייך שהיא כזו, אני מבינה את החרדה שלך. מה הוא הולך ומסתבך עם אישה עם 3 ילדים שאין לה זמן לנשום. הילדים הם מפונקים, והם קופצים לה על הראש, ולא תהיה להם פרטיות ולא זוגיות ולא שום דבר. אני מבינה את כל זה. לדעתי, אם זה לא בשבילו, זה יתפוגג מעצמו. כרגע כל מה שאת אומרת וכל מה שאת חופרת, זה רק גורם לו להתבצר בעמדות שלו. ולכן לא כדאי לך. כשאת חופרת לו וסופקת כפיים ודופקת הראש בקיר, מה אתה מסתבך פה? עם צעירה, עם שלושה ילדים, ומה יהיה, ומי יפרנס אותם, ומי יגדל אותם, אז את רק דוחפת אותם יותר חזק. תני לו להתבשל עם זה, אם זה לא בשבילו, ובאמת היא לא פנויה כרגע, אולי היא צריכה לחכות קצת יותר עד שהילדים שלה יגדלו, או מה בדיוק הסיפור שלה, אני לא יודעת, לא מכירה אותה, אבל הלחץ שלך, לדעתי, יגרום להפך. ולכן תצאי מהתמונה. לטוב או למוטב? אם הוא ישאל, תכנו אמא, מה את אומרת, זה וזה, אז תגידי כמו מנטרה, אני את דעתי הבאתי, אבל בנחת, לא בכעס, לא באמרתי לך, לא ב... אתה הולך ומכניס את עצמך למיטה חולה, ראש בריא למיטה חולה, כל הקלישאות האלה תזבי אותם בצד. אם זה לא בשבילו, זה יתפוגג מעצמו. וכבר היו דברים מעולם, היו דברים רבים מעולם. עכשיו, אם זה בשבילו, והוא מוכן להתמודד עם התיק הזה, אז את לא יכולה לבוא ולהגיד לו, תשמע, זה... הדברים האלה עברו ובטלו מהעולם מזמן. אני כן מבינה את התסכול שלך, מבינה אותו לגמרי, אבל לעשות, את לא יכולה שם, את לא יכולה פה כלום, ולכן עדיף שתשחררי, ולדעתי, לא יודעת למה, יש לי מין הרגשה כזאת, שזה יתפוגג מעצמו. את מתארת באמת, יותר מדי קשיים, יותר מדי התמודדויות, ושום דבר שם כאילו לא מסתדר. גם הילדים מאוד מפונקים, גם מאוד שובבים, גם היא מאוד עסוקה, גם הגרוש לא בתמונה, כאילו הוא לא מוריד מהנטל שלה. אז את יודעת, לפעמים הדברים מתפוגגים מעצמם, והדברים יבואו על מקומם, בלי שאת עבדי קשה, ובלי שתיכנסי לפינות האלה, וללחץ הזה, ולמתח הזה, ובטח את מספרת לאחיות שלך, ולכולם, תשמעי, ברוך ממש מתאבד, ותראי מה שזה, ומאיפה זה, והיא לא עטפה הראש שלה, והיא הבטיחה שתבוא, והיא לא באה, והיא לא יודעת, וילדים קופצים לה לראש ומשגעים אותה, עזבי, עזבי את כל זה, עזבי, שבי בשקט. את אמרת בכל רם צלול וברור שזה לא מקובל עליך. אז עזבי. ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כך הוא יעשה, את יודעת. אז אני לא יודעת אם את אישה דתית או לא. בדרך כלל פונות לערוץ הזה רק נשים דתיות, אבל לא רק. אבל גם אלה שאינם דתיים אומרים, זה מכתוב. לאחרונה, אין לו כך לאחרונה. המילה הזו מאוד מצליחה בעיניי. מכתוב. ומי שלא יודעת מה זה, אז זה כאילו כתוב מלמעלה, רשום מלמעלה, זה יתחתן עם זה, זה יעבור את מכסת ההתנסויות וההתמודדויות שלו במקומות האלה ואלה. מכתוב. אנחנו כן, אני כאישה חרדית ודאי מאמינה בהשגחה פרטית וכו וכו. אני ממהרת כי אני רוצה להספיק עוד שאלה. ליהודית היקרה, שלום רב. ביתי יוצאת עם בחור ממשפחה מאוד מאוד מפוארת. שזה אומר הם אנשים פנסי. מי שלא יודעת מה זה פנסי, אז אולי נגדיר את זה היי סוסייטי כאלה, כאילו הם... חיים ברמה גבוהה וצריכים לדבר שם בשפה גבוהה ולהתלבש גבוה וכו וכו. אז כן, אני מאוד דואגת, מכיוון שזה יחייב אותה לרמה הזאת. אבל היא טוענת שהיא תמשיך להתנהג כמו שהיא רוצה, בפשטות, ובהתאם למה שאצלנו בבית, מאוד מכובד, אבל לא פנסי. אני מחפשת מילה בעברית מתאימה למילה פנסי. אני לא כך מוצאת, כי אני לא כל כך אוהבת את המילה הזו. הצליל שלה כזה דוחה אותי, לא יודעת. זאת אני אומרת, לא המאזינה השואלת. הוציא עצה. האם לפרק את זה? יש לי יכולת לפרק את זה? או לתת לה להמשיך ולראות מה יהיה. אז לפי התשובה שעניתי למאזינה הקודמת, שבנה יוצא עם גרושה פלוס 3, בדיוק על אותה מתכונת אני אומרת לך גם. את כן יכולה, ואת לא כותבת לי את הגיל של הבת שלך, אם היא בת 29 או שהיא בת 19. אז זה מאוד משנה את התמונה. על כל פנים, אני חושבת שתפקיד ההורים הוא כזה. אפשר להגיד לה, תראי, שמת לב ששם הרמה מאוד גבוהה. הם קונים רק מותגים. כאילו, אם את תדרכי על נעליים שעלו 70 שקל, הרצפה תשקע. הנעליים צריכות לעלות 700 שקל או 1,700 שקל. ואם את תלבשי בגד מאיזה בזר שקנית, אז עוד פעם תהיה רעידת אדמה או משהו. שמת לב לזה? את יודעת שזאת המציאות? אז היא תגיד, כן, כן, ודיברת על זה עם הבחור, והבחור אמר שהוא גם מודע לזה, וזה גם מפריע לו, ואנחנו לא חושבים לבנות את החיים שלנו ככה. תראי, זה מאוד בסדר וזה נכון, אבל זה לא כל כך פשוט. הבחור אכן אומר, לא, 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 אני לא רוצה ככה. אני סבלתי מזה בילדותי, מכל השואו הזה, ומכל הגינונים האלה, ומכל המותגים, מותגיזציה הזאת. לא רציתי את זה. אני מחפש דרך אחרת בחיים. אז יכול להיות שעכשיו הוא אומר את זה, כי הוא אידיאליסט, הוא צעיר, הוא מאמין שיכול לבצע את זה, והוא יוכל. אבל הצל של הדבר הזה תמיד יהיה נוכח בקשר שלו. אז את יכולה לפתוח את השיחה על הדבר הזה, כן? אולי אני באמת, את השתמש במושג פנסי, אני אשתמש במושג חומרניים. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בוא, לא יצויר. שהבן שלך יוצא עם בחורה, לא, שבת שלך יוצאת עם בחור שהמשפחה שם מאוד חומרנית. וכל דבר נמדד בכסף. כסף וכסף וכסף וכסף. כמה זה עלה וכמה זה לא עלה. וכמה זה, וכל בן אדם נשפט ונמדד לפי המותג של השעון שהוא עונד, לפי המותג של הנעליים שהוא נועל, והמכונית שהוא כמובן נוהג. אז הבחור אומר, לא, אני באמת שונא את זה גם כן. אני לא רוצה את זה, אני רוצה חיים אחרים. והוא באמת רוצה, אבל תמיד זה יהיה שם. כן? לפני שתיכנסו לבית של ההורים, באוטומט שלו, הוא יבדוק אם את מסודרת, אם את מאורגנת, אם הבגד שלך מכובד מספיק, אם הוא נקי מספיק, אם הוא מגועץ מספיק, כן, לגמרי. וסתם עכשיו קופצת לי לראש הדוגמה של הנסיכה האנגליה המפורסמת, קייט מידלטון. אני בטוחה שבעלה הנסיך לפני שהם ניגשים, אני לא יודעת, באים לכל ארוחת ערב עם המלכה, ברור לי. שעם כל התפארת שלה, ועם כל מה שהיא, כל הסטייל וכל מה שזה, כן, אם כי יכול להיות שברמת השיחה הוא מציע, לא, 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 אני לא צריך את הדברים האלה, ההפך הוא נכון, אני סולד מהם, אבל הוא כן בודק טוב טוב, שהיא תהיה מתוקתקת עד הסוף, שלאף אחד לא יהיה מה להגיד ומה לדבר. אז אני לא חושבת שאת יכולה לבטל דברים או להוריד מהפרק. תראי, אם אתם חסידים, אצל החסידים זה מקובל, כן? כן? בא שטחן, הוא מציע שידוך להורים, בכלל לא לילדים. להורים. וההורים יכולים להגיד, בלי שהילדים ידעו או לא ידעו, מאוד מקובל להגיד, לא, הוא לא מספיק יחסן, הוא לא מספיק תלמיד חכם, הוא לא מספיק נאה, השם של המשפחה שלו לא מספיק טוב, ומורידים את זה בלי לשאול את אף אחד, וזה בסדר, אני לא שוללת את זה, כי ככה הם נוהגים, וככה הם ככה בנויה החברה שלהם. ההורים כאילו מסננים, ויש הרבה חוגים שאומרים, הלוואי ויכולנו לחזור לזה. אז הילדים שלנו לא הייתה עייפות חומר כל כך קשה. עכשיו הם צריכים לסנן את כל המועמדים שלהם. הם צריכים לשבור את הראש הזה. לצאת אליהם, בלי סוף אומרים לי, אנשים טובים, כבר הייתי ב-100 או ב-150 דייטי. אני לא יודעת, כשאני צריכה לקנות חצאית או נעל, אם אני אראה 150, בטוח אני לא אקנה. אם אני אראה 25, יש מצב שכן. 150 בטוח לי שלא, כי הכל כבר יתערבל לי מול העיניים, והכל ייראה לי כזה מין איזה מערבולת אחת גדולה, ואני רק אחפש איך יוצאים מפה, ואיך כבר לצאת מהמהומה הזאת. אבל אם אני אראה משהו, נגיד 25 דגמים, יש מצב שאני אתחבר. ב-250 אני לא אתחבר, או ב-150. אז אני לא יודעת לאיזה מגזר אתם שייכים ואיך את נוהגת. אני רק אומרת ככה, אם מפריע לך משהו במועמד או בדייט של הבת שלך, את יכולה לעברר את זה איתה. להגיד לה, בואי, נבלה, נומילה, שירלה, רבקלה, בואי נצא לשתות קפה. ושמתי לב שכך וכך, ומפריע לי משהו מסוים. ואני רוצה לדסקס את זה איתך, לעברר את זה. בחיים את לא באה ואומרת, תורידי זה מהפרק בגלל שכך וכך. ואני מקווה שתצליחי להשתמש בתובנות האלה. שעתנו נגמרה. הייתי פה בשמחה גדולה. יהודית פוגל, 0528-703-667, 0367-4-7620, פוגל 22 שטרודל, 012.net.il. כל טוב, בעזרת השם, נשתמע בשבוע הבא, וזכותו של רבי שמעון תגן עלינו ועל כל ישראל.